טוב. אני רציתי לשאול אתכם, מה... אני קצת מתלבט מה לעשות. זאת אומרת ככה, תראו, יש... למדנו את ההקדמה הראשונה, יש עוד הקדמה שנייה והקדמה שלישית. עכשיו, ההקדמות האלה הן הקדמות חשובות. ההקדמה השנייה מדברת על... על איך מסתכלים על על ניסים בכלל, איך מסבירים את זה ביחס ל הניסים, ביחס לטבע ו כל העניין הזה. הנקודה היא שהמהר"ל בעצם מתווכח עם הפילוסופים, מתווכח עם הרלב"ג, נכנס לכל מיני תפיסות של פילוסופיה ומתווכח איתם. אז השאלה היא אם אתם רוצים ללמוד את זה או להתחיל ישר כבר מהפרק הראשון. עכשיו מבחינתי איך שאתם רוצים, זה טוב וזה טוב.
ביחס להקדמה הראשונה זה אותו סגנון או שזה...
אם זה אותו סגנון, למה אתה מתכוון?
אישית אני לא קצת ריחבתי בהקדמה הראשונה, שלושה שמות וזה.
כן, כן, כן. זה היה קצת גבוה.
בשבילי בכל אופן.
מה?
גם אני לא תפסתי פעם שעבר, זה היה קצת מעלה.
כן, אני מבין.
אני לא יודע עד כמה זה...
קצת כן, זאת אומרת, יש פה הרבה פילוסופיה. יש פה הרבה פילוסופיה. אז אולי בואו נתחיל את הפרק הראשון, בסדר? נתחיל ישר להיכנס לעניין. עכשיו זה יהיה ספונטני, כי מה שעברתי עליו זה על ההקדמה, אז אנחנו נתחיל לזרום, בסדר?
יש טוב. השלחים שיבואו היום או לא?
אם הם לא הגיעו.
אני לא יודע, אולי הם פחדו מהקדמה השנייה, אני לא יודע. טוב, יאללה. פרק ראשון, מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. רצונו לומר כי סיפור שבחו של הקדוש ברוך הוא אי אפשר משני פנים. משתי סיבות. האחד, מצד שלא נוכל לעמוד על הגבורה בעצמה. כמה גדול גבורת מעשיו? והשני, מצד שהם רב בריבוי אין תכלית. ולפיכך סיפור שבחו אי אפשר מצד האיכות ומצד הכמות. אם מצד האיכות שאי אפשר לעמוד על איכות גבורת מעשיו, וגם מצד הכמות אי אפשר. כשהקדוש ברוך הוא עושה איזה שהם ניסים ונפלאות או משהו כזה, או בכלל כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה. אז כשאתה רוצה לתאר את מה שהקדוש ברוך הוא עשה, אז התיאור שלך אמור להסביר ולכלול את מה שבאמת נעשה. עכשיו פה אנחנו בעצם בשתי בעיות. אנחנו גם לא יכולים לתפוס את הכמות של מה שהקדוש ברוך הוא עושה. הרי כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה זה מתפרט למיליארדים של דברים. וגם מצד האיכות של הדבר, האיכות זה בכלל, זה בסקאלה אחרת לגמרי ממה שאנחנו רגילים אליו. אנחנו מסוגלים רק לעשות דבר שהוא פה בעולם הטבעי. זה הרב שך נדמה לי, זה צדיק לברכה, שבא לראש המחלקה הקרדיולוגית בתל השומר, אם אני זוכר נכון. והוא היה צריך לעשות איזשהו טיפול בלב, אז הוא שאל את ראש המחלקה שם, תגיד לי, איזה רכב יש לך? אז הוא אמר לו, איזה שנה זה היה כבר, אז הוא אמר לו, זאת אומרת, הרכב הדגם של השנה הזאת, אמר לו, למה של השנה הזאת? מה רע בזה של שנה שעברה? אמר לו, לא, הרב לא מבין, מה שהיה בשנה שעברה, זה כבר ישן, זה לא זה, צריך לקנות כל פעם אחד חדש. אז אמר לו, תגיד לי, ומה עם הלב שלך? איזה דגם זה? קנית את הדגם החדש ביותר שיש. אז הוא אמר לו, כבוד הרב, הלוואי ונצליח במה שאנחנו עושים להגיע בקצת ללב המקורי. הלוואי ונצליח. אז הוא אמר לו, אתה רואה את ההבדל? זה הנקודה. אז האיכות היא איכות אחרת לגמרי, אפילו בדברים הפיזיים. זה אומר המהר"ל, הוא כנגד הראשון אמר, מי ימלל גבורות השם? שהרצון בזה, שהכוונה בזה, מי יוכל לדבר הגבורה ולרדת עד תכלית, ולפיכך אמר לשון ימלל. ערב טוב. לפי בקשת הציבור, נחזנו, אנחנו מתחילים את הפרק הראשון, ומדלגים על ההקדומות. כן. אז כנגד הראשון אמר מי ימלל גבורות השם, שהרצון בזה, כלומר שהכוונה בזה, מיוכל לדבר הגבורה ולרדת עד תכלית. ולפיכך אמר לשון מלל, כי לשון זה בא על דבר חידוש, כמו מי מילל לאברהם העניק הבנים שרה. וכנגד ריבוי הכמות שהם בלי קץ ותכלית, אמר ישמיע כל תהילתו. אמר כאן לשון כל תהילתו שרצונו על הכמות. כן, אנחנו לא יכולים להקיף את הכל. אז ימלל זה מדבר כנגד האיכות. זה מדבר כנגד האיכות. אוקיי? ולמה? בגלל שבלשון הזאת משתמשים על דבר חידוש. זאת אומרת, ברגע שמגיע איזשהו דבר חדש לעולם, דבר שאף אחד לא ציפה לו, דבר שלא... לא היינו רגילים אליו, אז לזה קוראים, אז פה כתוב, ממילל לאברהם עניק הבנים שרה, מפילל וממילל, זה גם כן אותו עניין. אני סתם חושב, המילה מלל, מלל, אנחנו משתמשים בזה היום בתור רצף של מילים, נכון? מלל, כשאדם מדבר. אבל בלשון חזל, מלל הכוונה היא לשפה של הבגד.
סליחה?
השפה של הבגד, הקצה, איפה שתופרים את זה. הקצה של הבגד. זה מה שנקרא מלל, וכשבן אדם למשל לוקח איזשהו משהו וסוגר אותו, אז זה נקרא למלול, גם כן. ואני לא יודע, אבל אולי זה קשור לעניין שלנו, בזה כשאתה רוצה לתאר משהו, להגיד אותו במילים, אז בעצם אתה נותן לו גבול. אתה נותן לו גבול. דיברנו על זה פעם, נכון? שמילה זה מלשון לשים גבול, כן? כמו ברית מילה. זה לכרות, לחתוך, זה לשים גבול. אז אותו דבר גם כן, כשאתה לוקח את הבד ואתה תופר אותו בסוף ואתה סוגר את זה, אז זה גם כן נקרא מלל, כי גם שם אתה נותן לזה בעצם גבול. אז ברגע שיש דבר כזה שאין לו גבול, אז הביטוי הוא מי ימלל גבורות השם, מי יכול לשים לזה גבול. עכשיו, זה לא רק בגלל הכמות, אלא פה אנחנו מדברים בגלל האיכות, כי במהות זה משהו שהוא בלי גבול. בסדר? אז לכן הפסוק אומר מי ימלל גבורות השם, זה כנגד האיכות, ישמיע כל תהילתו, כל תהילתו זה כנגד הכמות. כן. ובפרק אין עומדים, ברכות דף למד ג' עמוד ב', ההוא דנחית כמדר רבי חנינה. היה אדם אחד שירד להתפלל לפני רבי חנינה, זה לא כמו היום שהשליח ציבור נמצא באותו גובה, כמו כל הציבור, או יש מקומות אפילו שקצת יותר גבוה על הבימה, אלא היו יורדים, זה מה שנקרא יורד לפני התיבה. בסדר? בגלל ממעמקים קראתיך השם. ההוא דנחית כמדר רבי חנינה. אמר, הקל הגדול, הגיבור והנורא, האדיר והאמיץ והעיזוז והאמיתי והירעוי וכו'. כן, כך הוא שיבח בתפילת העמידה. אמר לי, אחרי שהוא גמר את כל הרשימה שלו, סיימתינו לכולו שבחי דמרח. זהו, גמרנו. השתה, הנו שלושה, הקל הגדול, הגיבור והנורא, אילב דאמרינו משה באורייתא, ואנשי כנסת הגדולה תקננו בתפילה. לא אבי אמרינא להו. אם לא משה רבנו ואנשי כנסת הגדולה היו אומרים את זה, אז לא היינו אומרים את זה בכלל. ואמרת, ואז לתקולי, היי, אתה יש לך כזאת רשימה, כאילו בזה סיימת את הכל. משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם, שהיה לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב, והיו מקלסין אותו בשל כסף וכולי. עד כאן. זאת אומרת, הבעיה כאן היא לא רק בגלל הכמות, כן? שלא אמרת את כל הרשימה של השבחים, אלא האיכות היא שונה. במקום בשל זהב, אתה מקלס אותו בשל כסף, זה לא יעזור כמה שאתה הרבה. ופרש הרמב״ם ז"ל, כי אין לספר שבחו מצד האיכות, שאין לעמוד על שבחו, עד איכן מגיע השבח ההוא שמספר, וגם מצד הכמות גם כן, שאין לגמור שבחו מצד הריבוי ששבחו הם בלי תכלית וקץ. ולפיכך אמר שהוא משל וכולי, כי אם מקלסין אותו בשל כסף, הרי חילוף יש בין הכסף ובין הזהב מצד האיכות. זה ההבדל מצד האיכות. ומה שיש לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב, ומשבחים אותו באלף, הרי חילוף זה מצד הכמות. בסדר, אז הגמרא בעצם אומרת את שני, ההבדלים. למרות שבנוסח שמופיע פה, אז כתוב רק ומקלסין אותו בשל כסף, לא כתוב כמה. אולי גם זה היה באלף אלפי אלפים דינרים של כסף. אבל המהר"ל למד שהכוונה היא, פה באלף של כסף. אז יש פה גם איכות וגם כמות. ומפני זה הוא אומר, יש לשאול, זה בעצם הפתיחה לספר, איך אנו מצווים לספר נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא בליל היציאה. ולמה לא נאמר בזה גם כן, מי ימלל גבורות השם וגומר. שיותר מזה, אנחנו גם יודעים שהמצווה היא כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. סיימתינו לשבחינו דמרח. נכון? מאוד מוזר. אבל תראו את קושייה הזאת, שוודאי כשבא לספר שבחו של מקום, בוודאי בזה שייך לומר מי ימלל גבורות השם. אבל מה שאנו מצווים לספר בליל היציאה נפלאותיו, אין זה בשבילו. רק שאנו מספרים שבחו, שלא נהיה כפויי טובה שעשה הקדוש ברוך הוא לנו ניסים ונפלאות, ואין אנו מודים לו עליהם. וכי אין אנו מחויבים לספר מה שהיטיב עמנו, אף על פי שאי אפשר לספר כל הטוב שעשה עמנו, ואף מקצת נפלאותיו. מכל מקום בשביל זה אין לומר שלא לספר מקצת מהם, לומר שאיננו כפויי טובה. ואפילו בשביל מקצת טובו שעשה עמנו, יש לנו להודות לו. זאת אומרת, אנחנו אומרים את סיפור יציאת מצרים לא מתורת שבח, אלא מתורת הודאה. להגיד תודה, להגיד תודה. כל מה שאתה קיבלת, תגיד על זה תודה. אפילו על קצת שאתה אומר. לשבח לא שייך באמת, נכון? אבל להודות זה בהחלט שייך. ואחי מוכח, שכל מקום שאין כוונתו לספר בשבחו, שאין אסור. כן, המהר"ל מביא הוכחה מתוך הגמרא ההיא בברכות, שאם אני לא בא לשבח אלא רק להודות או משהו כזה, אז זה בסדר. דהא כאמר, הגמרא אומרת, השתא הן הותלת אליו דאמרינו משה ואנשי כנסת הגדולה תקנו בתפילה, לא היינו אומרים. אז אומר המהר"ל, והשתא יוקשה, כיוון שאסור לספר בשבחו של מקום, אז תקשה לך, למה אמר משה שבחו של מקום, הכל הגדול, הגיבור והנורא, והרי אסור לספר בשבחו, נכון? אבל משה, אומר המהר"ל, לא היה כוונתו לספר בשבחו, רק היה כוונתו לומר לישראל שיהיו יראים מפני השם יתברך, כי הוא כל הגדול, הגיבור והנורא. ובשביל אלו, השלושה דברים, הגדול, הגיבור והנורא, יש להם להיות יראים מפניו. כל שכן, שיש לו כל השבחים. ולפיכך, הותר למשה לספר שבחים אלו. זאת אומרת, משה רבנו לא בא כדי לשבח. משה רבנו בא כדי להראות לעם ישראל. איך כתוב שמה? כי השם אלוקיך, כל הגדול, הגיבור והנורא, נו? מה?
כל עליון.
נו, איך כתוב שמה? אשר לא יסף אני ולא יקח שוחד, זה נכון? או שאני טועה בציטוט? מה?
לא זוכר.
שמה זה בספר דברים שם. הפסוק על כל פנים בא להגיד, משה רבנו אומר לעם ישראל, אתם צריכים להיות יראים מפני הקדוש ברוך הוא, בגלל שהקדוש ברוך הוא הכל הגדול, הגיבור והנורא. אז משה רבנו לא בא עם זה לשבח את הקדוש ברוך הוא, להגיד זה כל מה שיש בו, אלא זה מספיק כדי שאתם, כדי שכבר תצטרכו לראה מפניו. קל וחומר שיש בו עוד הרבה הרבה יותר מזה.
אבל זה לא מה שאומר הגמרא, זה שרבי חנין אמר בדיוק, איך הוא אומר, החזן הוא אמר שם לספר לשבח של השם. אז למה הוא,
לא, נכון, לא, אז זה בדיוק העניין. ברגע שהחזן התחיל להגיד את כל השבחים ונתן רשימה שלמה, זה היה נראה שהוא בא לשבח.
אבל קושיה של רבי חנין שוב אל החזן, הוא אמר שזה לא מה שאמר משה רבנו, הוא אמר רק את השלושה תארים.
נכון.
אבל אם זה לא בעצם שבח, זה לא, אז אנחנו אי אפשר לה, איך קוראים?
להשוות ביניהם.
נכון.
אז זהו בדיוק, זה מה שהמהר"ל אומר, אדרבה. מה שרב חנינה אמר לו זה ככה, איך אתה מסוגל לעמוד מול ריבונו של עולם ולשבח אותו? איך אתה יכול? לא שייך, סיימתינו לשבח את המערך, מי ימלא? איי, מה תבוא ותשאל? אז איך משה עשה את זה? משה באמת לא בא לשבח.
אז למה הוא גם כן לא יכול להגיד?
מה?
אתה חזן, שזה לא שבח, זה...
לא, בגלל שאם באמת, אם באמת הוא לא היה בא לשבח, אז אולי נותן רשימה כזאת ארוכה. מזה שנותן רשימה כזאת ארוכה, זה נראה שבאמת הוא בא לשבח, ולתאר בכל צורה של שבח שרק אפשר. בסדר?
להבדיל כמו בימינו שאומרים על הגאון, הגדול,
זה כבר יש שבח אחד, יש שבח אחד שהוא... עולה על כולנו. הגאון הגדול האמיתי. האמיתי.
כי אחרים.
מה? זהו, לפני שכתבת האמיתי, אז כבר, אז לא יודעים את זה. עכשיו השאלה היא, מי יכול להוכיח שזה אמיתי? טוב, נו. וקיצור. ובשביל זה, אומר המהר"ל, היה מותר לאנשי כנסת הגדולה לתקן אותם בתפילה. שאתה אין נראה שבא לגמור שבחו של הקדוש ברוך הוא. פה זה קצת בעיה, אומר המהר"ל, אף על גב דבתפילה בא להזכיר שבחו. נכון? הרי ההתחלה, שלושת הברכות הראשונות אלה ברכות השבח. נכון? לא מסתדר?
לא, זה השבח.
כן, שלוש הראשונות זה שבח, השלוש האחרונות זה הודעה. אז איך אתה מכניס לתוך השבח הקהל הגדול הגיבור והנורא? מילא משה רבינו לא עשה את זה בשביל לשבח, אבל איך אנחנו עושים את זה? אז אומר המהר"ל, שאתה אין נראה שבא לגמור שבחו של הקדוש ברוך הוא, אף על גב דבתפילה בא להזכיר שבחו מכל מקום, אין נראה לומר שבא לספר כולם, כיוון דנקת בתפילה לישנה דקרא. אז מה בעצם הכוונה? משה רבנו אמר את זה בתפילה לא בשביל לשבח. משה רבנו אמר את זה סיבה אחרת לגמרי. עכשיו, נכון, אנחנו אומרים את זה בברכות השבח, אבל כשאנחנו אומרים את זה ברכות השבח, אנחנו בעצם רק מעתיקים, עושים קופי פייסט למה שמשה רבנו אמר. זוכרים, אחרי שמשה רבנו אמר את הדברים האלה, אז אנחנו גם כן משתמשים בלשון הזאת. אבל לא שיש לנו איזושהי יומרה, איזושהי, אנחנו לא מתיימרים לומר שאנחנו יכולים לשבח את הקדוש ברוך הוא ולהקיף את השבח שלו. אומר המהר"ל, והוא צריך לומר גם כן, הגמרא הייתה צריכה גם להגיד, ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנו בתפילה. נכון? איך רבי חנינא אמר לו? אילו שמשה רבינו אמר את זה, ואנשי כנסת הגדולה תקנו את זה בתפילה, לא היינו רשאים אפילו לומר את זה. אז למה צריך גם את זה שאנשי כנסת הגדולה תקנו? אומר המהר"ל, דאם לא כן, אף על גב דאמרינו משה, לא היה רשאי לאומרם, בשביל שהיה נראה כאילו בא לספר שבחו של מקום. שלא היה נראה שנקת לישנה דקרא, רק שהיה בא לספר שבחו. אבל השתד תקנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה, מוכח שאין אנו באים לספר בשבחו של מקום, רק להתפלל בתפילה, קבוע לנו מאנשי כנסת הגדולה שתקנו אותה לפי עניין הכתוב, שהזכיר משה הקהל הגדול, הגיבור והנורא, יתברך הוא. פה המהר"ל אומר, אני חושב, יסוד מאוד מאוד גדול. זאת שאלה שהרבה מתעסקים בה, למה התפילה בנויה בנוסח קבוע? למה יש נוסח קבוע? לכאורה עד רבה, היה יותר נכון שכל אחד יהיה לו את הנוסח שלו, זה יהיה משהו ספונטני, משהו שבא מתוך הלב, כל אחד עם הבקשות שלו. ויש על זה כמה תשובות. יש את הרמב״ם בהלכות תפילה שכותב שזה בגלל שיצאו לגלות, ואנשים כבר לא ידעו לדבר עברית כמו שצריך. חציה מדבר עברית, חציה מדבר אשדודית, ולכן בגללם באו ותקנו את זה. זה ההסבר של הרמב״ם. אבל יש גם עוד הסברים אחרים. למשל, בקצה השני יש לנו את רב חיים מוולוז'ין, בנפש החיים, שכותב שאנשי כנסת הגדולה ידעו לכוון את כל הכוונות והסודות והתיקונים שיש בכל מילה ומילה, והם בנו עולם שלם של תיקונים וייחודים וכוונות שיש בתוך המילים של התפילה. אבל פה המהר"ל נותן עוד פרספקטיבה על העניין הזה. מה ההבדל בין אם אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו את זה, לבין אם אנחנו מתפללים באופן ספונטני? נניח שבן אדם היה אומר את הנוסח הזה של התפילה מעצמו. כל אחד היה אומר מעצמו. והיה אומר, הקהל הגדול הגיבור והנורא. אז במצב שכזה, נכון שמשה רבנו אמר את שלושת המילים האלה בשביל כוונה אחרת, אבל אתה הרי עכשיו בא לשבח. ובתור זה שבא לשבח, ואתה משתמש במילים האלה, אז זה נראה שאתה משתמש בהם לשבח. מה אפשר להגיד? זה באמת מה שאתה עושה. נכון? אתה משתמש בזה לשבח. אז יש עליך את הטענה. סיימתינו לשבחינו דמרח, מי ימלל גבורות השם? אז מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם אומרים רק את מה שאנשי כנסת הגדולה תקנו לנו. אתם מבינים? אני אפילו, אני לא משבח בצורה ספונטנית. אני אומר מה שאמרו לי לומר. ואם אני אומר מה שאמרו לי לומר, אז זה בסדר. נכון? זה מה שהוא אומר פה? אבל אשתא דתיקנום אנשי כנסת הגדולה בתפילה, מוכח שאין לנו באים לספר בשבחו של מקום, רק להתפלל בתפילה הקבוע לנו מאנשי כנסת הגדולה, שתיקנו אותה לפי עניין הכתוב שהזכיר משה, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, התברכו. זה מה שאנחנו אומרים. אז לי יש שאלה, אז נשאל על אנשי כנסת הגדולה. בסדר. אז כל אחד ואחד מעם ישראל שמתפלל, אתה בא אליו בטענות, אני אומר, לא, הם אשמים. אני רק אומר מה שהם אמרו לי להגיד. בסדר, אז נפנה לאנשי כנסת הגדולה. אז למה אתם הכנסתם את זה פנים?
כי הם הבינו את הכוונה של משה.
מה?
הם אולי הבינו את הכוונה של משה, מה שאנחנו לא היינו עושים לבד.
הם הבינו, אז מה הכוונה? אבל הם שמו את זה בתור שבח, לא?
לא, לא. משה לא.
משה רבנו לא שם את זה בתור שבח, הם כן שמים את זה בתור שבח, אז איך הם עושים כזה מין דבר?
הנוסח כבר שם, אז הם פשוט משתמשים פה כדי לשבח.
אז למה אני לא יכול להגיד את זה על עצמי? אני גם, אני משתמש בנוסח של משה רבנו, אני לא...
אתה יודע שהם התקנה, התיקון שלהם, שהם התקינו את השמונה עשרה, זה כאילו הגבול, זהו, כאילו זה הגבול.
מה? אז אני חושב אולי בכיוון שאתה אומר, להגיד את זה ככה, אם לא הייתה תקנה של נוסח של תפילה, אלא הנוסח של התפילה היה ספונטני מכל אחד ואחד, אז כאן לא היה שייך להגיד, רק עשיתי קופי פייסט ממשה רבנו. והפוך, הרי כל העניין של התפילה זה נוסח שבא מתוכך. אתה קובע את הנוסח. פעם אתה משתמש במילים כאלה, פעם במילים כאלה. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני רק לקחתי את מה שיש שם ושמתי פה. כי אין משהו קבוע, אין נוסח קבוע. אתה קובע כל פעם לפי איך שאתה רוצה. אבל אחרי שאנשי כנסת הגדולה תקנו שיש נוסח קבוע, כן? אז אם יש נוסח קבוע, אז לנוסח הקבוע אני יכול לקחת נוסח קבוע של משה רבנו. אתם מבינים? בסדר? אז כנראה, אני חושב שזאת הנקודה. זאת הנקודה. אז לכן, למרות שבעצם כלל הברכה בא בשביל לשבח, אבל אנחנו משתמשים בנוסח של אנשי כנסת הגדולה, שזה הנוסח של משה רבנו של לקוח ממקום אחר. אז עלינו הקושיה לא קיימת. דרך אגב, יש דבר דומה לזה, בעניין קצת אחר, אבל בברכת כהנים. בברכת כהנים. כותב ברכו את בני ישראל, אמור להם, ורכך השם וישמריך וכו'. עכשיו, איך הכהנים מברכים? החזן אומר את הברכה, אומר את המילה, ואז הכהנים אומרים אחריו. למה?
שלא יחשבו שהם אומרים לבד.
מה?
עושים את זה לבד.
בדיוק. בדיוק, שידעו שזה לא משהו שאומרים מעצמם. יש כאלה שחושבים שזה רק בשביל שהכהנים לא יתבלבלו. אז לכן החזן אומר בשקט, 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 כדי שלא ישמעו שחס ושלום, שהוא אמר להם. זה לא נכון, זה לא נכון. אמור להם זה בכל, צריך להגיד להם, ושהם ידעו שהם מברכים לפי הנוסח שהקדוש ברוך הוא הכתיב בתורה. לפי הדבר הזה. אז יודעים גם פה. אנחנו אומרים את השבר לפי הנוסח שאנשי כנסת הגדולה תקנו לנו. אוקיי? אז נחזור לעניין שלנו. אז מה שהותר לנו, לא רק הותר לנו, אנחנו מצווים לספר ביציאת מצרים, זה לא בגלל שבח, לא בגלל זה, אלא בגלל הודעה. אני חושב, זה מה שאנחנו אומרים בסוף, לקראת סוף ההגדה, לקראת סוף מגיד, שכל הדיינו, נכון? כל הדיינו, מה זה? בדיוק זה. כבר על זה היינו צריכים להודות, כבר על זה היינו להודות, כבר על זה היינו צריכים להודות. בקיצור, הכל זה מתורת הדעה. כן, פרק שני. מצוות עשה מן התורה לספר ביציאת מצרים ליל הראשון של חג המצות. ומצווה זאת פרשה הרמב״ם זיכרונו לברכה בפרק ז' מהלכות חמץ ומצה, שהיא מצוות עשה מן התורה, דכתיב, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. ומניין בליל 15, כתוב זכור את היום הזה, מי אומר לך זה דווקא בליל הסדר? תלמוד לומר, והגדת לבנך ביום ההוא, בעבור זה עשה השם לי. מה זה בעבור זה? בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. אתה מצביע, בעבור זה. ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, שכל המעריך בדברים שהיו, הרי זה משובח. ככה רמב"ם כותב. בסדר? זה משנה. הרי שמפרש, כי המצווה הזאת למדנו מדכתיב זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, שיזכיר יציאת מצרים בליל ט"ו בניסן, דומה למה שכתוב זכור את יום השבת לקדשו. ושם פירושו זכור את היום לקדשו בשבת עצמו, כשהשבת נכנס. נכון? זכור את יום השבת לקדשו, הכוונה היא בשבת. זה מכאן אנחנו לומדים את ההלכה של קידוש. נכון? קידוש בדברים. קידוש על היין זה רק מדרבנן. אבל קידוש בדברים זה מדאורייתא. וכך יש לפרש, זכור את היום הזה, זכור הכוונה היא להזכיר, זכור בפה. היינו בכניסת חג המצות יש לזכור את היום. כך הוא דעת הרמב״ם זיכרונו לברכה. אלא שיש להשיב על זה, זה קצת קצת חבורס בהתחלה, אבל עוד מעט אנחנו ניכנס יותר לחלק המחשבה. אלא שיש להשיב על זה, דגבי שבת כתיב זכור את היום לקדשו, והקידוש הוא בוודאי בלילה של שבת, הם מקדשים השבת בחול. נכון? זכור את יום השבת לקדשו, לקדשו הכוונה היא להבדיל אותו. להבדיל אותו משאר הימים, אז זה ודאי שזה בשבת. אבל זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים לא כתיב לקדשו. אז מי אומר? אז אולי הכוונה היא ביום אחר. ויש לפרש הכתוב שמזכירים יציאת מצרים כל יום ויום. אז אולי זאת הכוונה, שכל יום צריך להזכיר את יציאת מצרים. ועוד לגבי שבת יש לפרש כך, עוד סיבה למה בשבת אני צריך דווקא לפרש בשבת, משום הדיתא במסכת שבועות בפרק שלישי בדף כף עמוד ב', זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. כן, בעשרת הדיברות של פרשת יתרו ועשרת הדיברות של פרשת ועד חנן, פה זכור פה שמור, וזה בדיבור אחד. כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, ולפיכך יש לפרש גם כן, בזמן שמירה יש זכירה, והשמירה הוא ודאי בשבת עצמו. כן, זה כל האיסורים של שבת, וכן הזכירה בשבת עצמו. אבל קרא הפסוק של זכור את היום, מנהלן למדרש אותו לספר ביציאת מצרים בליל 15. אלא מה תאמר, ואם משום דכתיב יגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור. הנה, מכאן אנחנו לומדים את זה, שזה דווקא בתתוו, שמה היקרא דווקא בהגדת הבן העירי. ויגדת לבנך, זה בליל הסדר, אבל לזכור כל אחד ואחד מנהלי. הרי זה שני פסוקים שונים. פסוק אחד אומר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, פסוק שני אומר ויגדת לבנך ביום ההוא. אז אולי באמת זה שתי מצוות נפרדות, זאת כל יום ויום וזאת בליל הסדר. ואם לא כן, אם זה לא ככה, אז זכור את היום אשר יצאתם ממצרים, למה לי? תיפוק למדכתיב ויגדת לבנך. אז למה אתה צריך עוד פסוק זכור את היום הזה? מספיק ויגדת לבנך. אלא ויגדת לבנך דווקא בבן העירי, זה מה שיוצא. והדר הקושיה לדוכתא, חוזרת הקושיה למקומה, דמנלי לעוק מקרא בליל 15. דיל מקרא איירי שיש לזכור יציאת מצרים כל יום ויום. כך הוא שואל על הרמב״ם. וכך דרשו רבותינו זיכרונם לברכה קרא של זכור את היום הזה אשר יצאתם במחילתא. והחילתא במחילתא. לפרשת בו, מחילתא דרבי ישמעאל. זכור את היום אשר יצאתם. אין לי שמזכירים יציאת מצרים אלא בימים. בלילות מיני, תלמוד לומר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, נכון? ימי חייך ימים, כל ימי חייך לילות. הרי בפירוש שמפרשים זכור את היום הזה להזכיר יציאת מצרים כל יום ויום, שלא כדברי הרמב״ם זיכרונו לברכה. וכן בפירוש רש"י בפירוש החומש, גם כן רש"י מפרש הכוונה היא על כל יום. והדין עמהם שאין רמז בכתוב הזה להזכיר יציאת מצרים בליל 15. הם צודקים. ועוד דמאך קרא של זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, לא נוכל ללמוד רק להזכיר היום שיצאו, ויהיה די בקידוש היום בלבד שנאמר בו את חג המצות הזה זמן חירותנו, ולא נוכל ללמוד שיש להזכיר ניסים ונפלאות. נכון, הרמב״ם הרי לומד מכאן שמצווה לספר ביציאת מצרים. איפה זה כתוב? כתוב זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו זכור את יום השבת לקדשו. בסדר, עושים קידוש ואחרי מקדש השבת, נפלא, גמרנו. יותר מזה אתה לא צריך לעשות. אז גם בפסח עושים קידוש של חג המצות, וזהו. מאיפה הרמב״ם למד את זה? קיצור, הרמב״ם הזה הוא תמוע מאוד. אבל, אומר המהר"ל, לא מקרא של זכור את היום אשר יצאתם למדו את המצווה הזאת. לא משם. אלא מקרא דפרשת ועד חנן. תכתיב, והיה כי ישלחה בנך מחר את העדות. זה מה העדות? דרך אגב, זה דבר מאוד מעניין שהרבה הרבה מאוד פעמים במהר"ל, הפסוקים, כשיש ציטוט של פסוקים, יש איזושהי טעות. אני אחרי הפעם העשירית, 15 או משהו כזה, וחשבתי שאולי יש פה משהו מכוון. שהר"ל לא רצה להעתיק פסוק כצורתו, ולכן הוא שינה. אני לא יודע. אז רוב הם פה זה, והיה כי שלך בנך מחר, מה העדות? מחר לאמור, מה העדות והחוקים? והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, גם כן הר"ל מוריד את אלוקינו, ודרשו במחילתא בפרשת בו, מה העדות? רבי אליעזר אומר, מניין אתה אומר שאם הייתה חבורה של חכמים או של תלמידים שצריכים לעסוק בהלכות פסח עד חצות, לכך נאמר את העדות. מה העדות? אז מכאן לומדים את זה שצריך לעסוק בהלכות הפסח. דרך אגב, לא כתוב כאן העניין של לספר ביציאת מצרים, כתוב לעסוק בהלכות הפסח. נכון? אז זה עוד נקודה. מסביר המהר"ל, ונראה לי פירושו. דמי דכתיב מה העדות והחוקים והמשפטים? על כוחך אייר יקרא, על כוחך הפסוק מדבר שיודע עניין המצות. שהרי לשון עדות, משמע, מצווה שהיא לעדות על דבר. עדות זה מצווה שמעידה, כגון פסח, שהוא מעיד על שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי ישראל, מצה על שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ, ומרור על שם שמעורו חיים בעבודה קשה בחומר ובלבנים. כל הדברים האלה זה מה שנקרא עדות. ומאחר שיודע שהמצווה היא לעדות על דבר, אם כן, קרא איירי בתלמיד חכם שהוא יודע המצווה, רק שהוא מתעסק ביציאת מצרים. כן? אם התלמיד חכם יודע שיש פה עדות, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? זאת אומרת שהוא מבין, הוא מבין שיש עדות בפסח. הוא מבין שיש מצה ויש מרור ויש קורבן פסח, כל אחד מעיד על משהו. זה נקרא תלמיד חכם. מעניין, אנחנו אומרים את זה עם הארץ. מה? כל מה שהוא יודע זה רק שיש קורבן פסח ומצה ומרור. לזה קוראים תלמיד חכם? טוב. אבל זה הכוונה. כי הבן אפילו את זה לא יודע. הבן אפילו את זה לא יודע. אבל אדם שיודע הוא זה. ואין לומר הכתוב מדבר בבן חכם ולא בחכם, שהפסוק מדבר על והגדת לבנך, והכוונה היא לבן חכם שכבר יודע, אבל תלמיד חכם, כן, עליו הפסוק לא מדבר, שאין עליו עניין של סיפור יציאת מצרים. למה? למה אין לומר ככה? הווה למכתב מה המצווה הזאת? כי מנהל לבן החכם הזה שהמצווה היא עדות, שאולי הוא חוק בלבד. אבל מאחר ששואל ומחלק בין מצווה למצווה, לומר על אחת שהיא עדות ועל אחת שהיא חוק ואחת שהיא משפט, אי אפשר לומר רק שהוא מדבר בחכם, שיודע כי יש מצווה שהיא עדות, שלא בא רק להעיד על דבר כמו שאמרנו, ויש מצווה שהיא חוק, כמו שמצוות הפסח דו כסה ולא בקר בין שנתו ולא בין שתיים, סליחה, ולא, דו כסה ולא בקר, בין שנתו ולא בין שתיים, ודבר זה חוק שאין טעם בדבר, ויש הוא משפט, כמו כל הרי לא יאכל, כי זה הקורבן ראוי לישראל דווקא. זה הברית בינינו לקדוש ברוך הוא, הגויים לא שייכים לזה. ובמשפט המצווה הזאת שייך להם כי אותם מוציא. כן, לכן, וזהו משפט. ומאחר שמחלק בין מצווה למצווה, אם כן חכם גמור הוא, הוא בא ללמד שיש לספר כל עניין מצוות הפסח, אף דבר שידע כבר, וזה כדי לספר ביציאת מצרים. עכשיו אנחנו מבינים כבר. לא מדובר רק על הבן שיודע שיש פה עדות, יש פסח, יש מצה, יש מרור. לא רק זה. אלא מדובר על אחד כזה שיודע את כל המצוות של קורבן הפסח לחלק אותם לשלוש. כן? הוא יודע שבקורבן הפסח יש בחינה שהיא עדות, על שום שפסח, ויש בקורבן הפסח בחינה שהיא חוק, וזה זכר בן שנתו, ויש בחינה שהיא משפט, למה גוי לא יאכל בזה? נו, זה כבר באמת, זה כבר באמת יהודי שאתה מתחכם, נכון? אם הוא יודע לעשות כל החילוקים האלה. אז אם על זה מדובר, על זה הפסוק מדבר, סימן שיש מצווה גם לתלמיד חכם לספר ביציאת מצרים. ואין לומר שיש להגיד מה שלא ידע. ואשתו לא נוכל ללמוד מזה שאותם שהם נבונים גמורים חייבים לספר ביציאת מצרים. כן, אולי נפרש שהכוונה בפסוק היא שנכון, מדובר פה על אחד כזה שיודע, אבל מה אתה צריך לספר לו? אתה צריך לספר לו את הדברים החדשים שהוא לא יודע. כן? אבל אחד שכבר יודע, אין שום עניין שהוא יספר. אין שום עניין שהוא יספר. דאם כן, לא לכתוב כלל מה העדות והחוקים והמשפטים. דכי ישאלך בנך, בוודאי, אירי בכל בן שישאל מה שאינו יודע, שחייב להגיד. מזה שהתורה פרטה, רואים שאלה שיש לספר כל עניין הפסח, אף על גב שידע משום דמצווה לספר ביציאת מצרים. ומזה יש ללמוד, אף אם הוא תלמיד חכם גמור, ויודע מצוות החוקים והמשפטים, צריך לספר ביציאת מצרים. אוקיי? אז זה אנחנו לומדים מכאן. זה מה שאומר הרמב״ם, איך הלשון שלו. אפילו חכמים גדולים, אף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים, חייבים לספר ביציאת מצרים, שכל המעריך בדברים שהיו, הרי זה משובח. אני חושב, אם אני קושר את זה לפרק הראשון, אז נדמה לי שבזה אנחנו מרוויחים דבר גדול מאוד. הרי המהר"ל הסביר למה יש עלינו מצווה לספר ביציאת מצרים, לא מתורת שבח, אלא מתורת הודעה. נכון? עכשיו, אם זה מתורת שבח, אז מתי בן אדם משבח? כשאתה מספר לו דברים חדשים. נכון? כשאתה מספר לו על עוד דבר ועוד דבר, הוא מתפעל יותר ומתפעל יותר ומתפעל יותר. אז זה גורם ליותר ויותר שבח. ואז אני יכול להגיד שבן אדם שכבר יודע את הכל, אז באמת אין שום עניין. אין שום עניין שהוא יספר את הכל עוד פעם, בגלל שהוא הרי כבר יודע מכל זה. אבל אם אני אומר שזה מתורת הודעה, להגיד תודה, אז המצווה אומרת, אפילו אם אתה חוזר על כל מה שאתה יודע, אתה לא מחדש כלום. אפילו חכמים גדולים שיודעים, עדיין מצווה לספר ביציאת מצרים, כי אתה אומר תודה, תודה על זה ותודה על זה ותודה על זה, וכמה שאתה יודע יותר, זה כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. למה? לא בגלל שהוא מוסיף שבח, אלא בגלל שהוא מוסיף תודה. כמה שהוא יודע יותר, אז הוא יודע יותר להודות. בסדר? אוקיי? והכתוב שאמר, כי ישאלך בנך מחר, בסדר? והכתוב שאמר, כי ישאלך בנך מחר, דמשמע לשון שאלה, שדווקא איירי במי שאינו יודע כל המצווה ואליו יש להשיב, כן? אז מפה רואים שאני כן בא לחדש לו משהו שהוא לא יודע, היינו, הכוונה היא שקודם להשיב לו, ממה שיספרו חכמים עצמם. קודם כל תספר למי ששואל אותך, כן? אחרי זה תספר למי שכבר יודע. דאחי אמרנו בפרק הרבה פסחים, המשנה אומרת שם, חכם בנו שואלו, ואם אינו חכם, אם הבן לא חכם, אשתו שואלתו, ואם לאו שואל לעצמו, ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בלכות פסח שואלים זה לזה מה נשתנה עד כאן. הרי כי שאלת בנו יותר עדיף, נכון? זה הרי מספר אחד. כי כל אשר בא סיפור יציאת מצרים לפרסם נפלאות וניסים שעשה הקדוש ברוך הוא יותר עדיף, ולכך לבנו שאינו יודע המצווה לאמרי יותר מצווה, שהוא פרסום אליו יותר. לכך יש להודיע כל הדברים אשר שייכים ליציאה. אבל תלמידי חכמים שכבר ידעו עניין הפסח אין כל כך פרסום, כיוון שכבר ידעו כל עניין הפסח. ומכל מקום גם כן הם צריכים לספר ביציאת מצרים, כדי שאף על גב שידע המצווה, מצווה לספר ולדבר מזה בפה, שזה פרסום יותר. לכך יש לו לשאול מה נשתנה הלילה הזה וכו'. בסדר? אוקיי? טוב. והשתה, אני פה מדגיש את זה שכשהוא מדבר בפה אז זה מפרסם יותר. הוא לא אומר את זה מצד הודעה אלא מצד פרסום. לא ברור לי כל כך למה. והשת בקרא שלמדנו. עכשיו בפסוק הזה שלמדנו שיש להשיב לבן החכם. והיינו בקרא של והיה כי ישאלך בנך מחר. ללמוד גם כן כי שני חכמים או כל חכם חייב לספר ביציאת מצרים. אפילו תלמיד חכם כמו שאמרנו למעלה. ואין זה אסמכת. רק גילוי מילתא ללמד. דקרא של כי ישאלך לאו דווקא בבן העירי. כל חכם נמי חייב לספר ביציאת מצרים. אז זה מקור מן התורה שכולם צריכים לספר ביציאת מצרים, אפילו חכמים. ובוודאי קרא די ישאלך בנך מחר, העירי בליל חג המצות. כמו קרא של והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה דערי בליל חג המצות, שחייב להגיד לבנו יציאת מצרים. וכך הוא בעצמו חייב לספר ביציאת מצרים, אפילו תלמיד חכם כמו שאמרנו למעלה. אף על גב דבמחילתא לא אמרו רק שחייבים לעסוק בחות פסח, זה מה ששאלנו, נכון? לא כתוב שם לספר ביציאת מצרים, אין זה קשה, זה לא קושיה, וגם הלכות הפסח הוא יציאת מצרים, שהרי מה שאמר פסח זה שאנו אוכלים וכן מצה ומרור, הם הלכות פסח והם יציאת מצרים, ואצל חכם מה הוא אומר יתבהר עוד עיין שם, זה אם הכוונה היא שהוא מתעסק בהלכה, בחלק, במחשבה של ההלכה, או שהוא מתעסק בהלכה של המחשבה, אני לא יודע. אבל זה כחלק מסיפור יציאת מצרים. מה עם הרמב״ם? לא יודע. זה נראה שהמהר"ל נשאר בקושיה על הרמב״ם. ללמוד את זה מזכורת היום הזה אשר יצאתם ממצרים, לכאורה אין מקום. לפי הרמב״ם. טוב, זאת שאלה. אבל כך או כך, מה שלמדנו מכאן, מ"והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור", זה לפי שיטת המהר"ל, אנחנו לומדים שיש מצווה לספר בליל יציאת מצרים, והמצווה היא לא רק למי שלא יודע, אלא אפילו למי שיודע, כי זה מדין פרסום, מדין הודעה, זה מה שלמדנו. אוקיי? שכוח.